לעסוק בדיני עבודה, יחסי עובד מעביד, שהם תחום שמדינת הרווחה מרבה מאוד לעסוק בו. אפשר לומר מדינת הרווחה אולי נולדה בעצם מתוך הצורך או ההתערבויות בנושא יחסי עבודה. חוקי עבודה ראשון נחקקו כבר ב-1800 וקצת, וביטוח הראשון, ביטוח לאומי, שהוא גם כולל הגנה לנכות של עובדים. אז אנחנו נתחיל מהעניין הזה, ונתחיל היום בתוך יחסי עובד מעביד מסוגיית התאגדות העובדים והשווה זכות השביתה או הנוהג לשבות. ואחר כך נמשיך הלאה בנושאים אחרים בשבוע הבא. טוב, לגבי התאגדות עובדים, המקור שלנו הוא בעצם עוסק בזכות לתקן תקנות, והמקור של זה מופיע בתוספתא. אני לא הבאתי פה שוב את כל המקורות שכבר ראינו בישורים קודמים. תוספתא שומת רשאים מנהל לתקן תקנות, ומזכירים שם גם רשאים החמרים להתנות, רשאים כל מיני בעלי אומנויות. כלומר, יש הנושא, אנחנו מבחינה משפטית בדרך כלל אנחנו קוראים לו תקנות הקהילה או תקנות בני הקהל, אבל ההגדרה שקהילה היא לא דווקא קהילה גיאוגרפית או שכוללת את כל האזרחים, אלא גם איזשהו מכנה משותף בין אנשים, שהוא אותו מכנה משותף מיותר אינטרסים משותפים, ומאפשר לאותם חברי הקהילה האלה לתקן תקנות שיחולו אחד על השני. ושוב אני מדגיש שלא מדובר על קהילה במובן המודרני, שהיא קהילה וולונטרית שכל אחד יכול להחליט אם להיות חלק ממנה או לא, אלא קהילה שאתה כופה עליך את החוקים שלה. במובן הציבורי הרגיל זה קהילה פוליטית, בעצם חלק מגוף פוליטי, אתה אזרח בגוף הזה, יש לך זכויות ויש לך חובות. וזה נכון גם לגבי בעלי מלאכה מסוימים, שכמו שאמרתי יש להם איזשהו גורל משותף, כלומר יש להם מכנה משותף, לא בכל הדברים, אבל בדברים נושאים הנוגעים לעבודה שלהם, ולכן הם יכולים לחוקק חוקים משותפים. וכאשר הגמרא עוסקת באותו נושא בבבא בתרא, מקור מספר אחד, היא עוסקת שוב באמת בדוגמה, היא מעניינת דווקא שהיא עוסקת במשהו מאוד מאוד קטן, שכתוב שם כך במקור מספר אחד, אנו ברי תרי טבחי, שני שוחטים בסך הכל, דאב דה עניינה בעד הדדה, כלמן דאב את ביום הדחברי נקראו עליהם יש למשחי. המקובל היה שהשוחט מקבל את האור של הבמה שהוא שחט, ושני שוחטים בלבד נמצאים בתוך אותה עיר, הם הקהילה, קהילת השוחטים של העיר הזאת, הם עושים ביניהם תקנה, שהיא בעצם קרטל, שאומר אנחנו לא מתחרים אחד בשני, אנחנו מחלקים את ימי העבודה, כל אחד עובד נגיד 3 ימים בשבוע, ובלבד 3 ימים הוא עובד, 3 ימים הוא לא עובד, ואז החבר שלו עובד. ומי שישחט בהמה ביום של חברו, העונש שלו יהיה שקוראים את האור שהוא, את האור של הבהמה שהוא קיבל, שלא יהיה לו רווח מכך שהוא הפר את ההסכם. אז על חד מיני הוא עבד ביום הדחברי, אחד דחת את ההסכמה, וקראו על המשחי, אכן קראו לו את האור של הבהמה שלו. אני כבר עסקנו, ראינו את הגמרא הזאת בהקשר של ההתערבות בשוק החופשי, אנחנו רואים שיש פה קרטל שמן הסתם פוגע בתושבים, כן? אין תחרות. אותם שני אנשים, אותם שני שוחטים, בעלי שמחלקים ביניהם את ימי העבודה, אין יותר תחרות. זה לכאורה מנוגע לאינטרס הציבורי, ובכל אופן, כך הם עשו, מעמד המשפטי של זה. עתו לקמי די רבה, חייבינו רבה לשילומי. רבה אומר, התקנה הזאת לא תקפה, ולכן מי שקרא את האור, צריך לשלם. אתי ורבי אמר בר שלמיה לרבה, מצטט את התוספתא שכותבת, ולהסיע על קיצתם, רשאים בני להסיע על קיצתם. אז קודם כל, רבי אמר בר שלמיה חושב שהתוספתא שעוסק בתקנות הקהל, אפשר ליישם אותה גם בשני שוחטים. הם גם קהילה שחל עליה הכלל, הם נחשבים קהילה שיש את החוקים ושהם יכולים לאכוף את החוקים שלהם. לא אהדר לרבה, לא ישיב לו. אמר רב פאפה שפיר עבד אלו אהדר למידי. יפה הוא עשה שלא ענה, לא אני מי לאיך הדלק אדם חשוב, ולאיך הדלק אדם חשוב לאו כל כי מיניו דמתנו. אומר רב פאפה, למה הוא לא עונה, למה רבה לא עונה לשאלה? כי השאלה הזאת היא בעצם מבטאת זלזול ברבה עצמו, כיוון שרבה חושב, מה שלא כתוב בתוספתא, שבמקום שאי אפשר לתקן את התקנה ללא אישורו של אדם חשוב כאשר הוא קיים, כאשר יש אדם חשוב והקהילה צריכה את הסכמתו לפני שמתקנים תקנה. מי הוא אדם חשוב? כנראה רבה בעצמו. אז אם רבי אמר בשלם ישאל את השאלה, הוא מבטא זלזול מסוים ברבה, שהוא לא מתעלם מזה שרבה הוא האדם החשוב שהיה צריך לאשר את התקנה. אז מכיוון שכך הרב לא משיב לו, ואז מכניס לנו, עכשיו זה חידוש מה שקרה דינא דגמרא, שצריך אישור של אדם חשוב לתקנות הקהילה. דיברנו על זה, האם האישור הזה הוא אישור, זה גם קצת נוגע למה שנעשה היום, האם הוא אישור הלכתי שהתקנה היא תקנה נכונה על פי ההלכה, או שהוא אישור פוליטי שהאדם החשוב, שהוא בעצם המוכתר של הכפר, אומר אתה לא תתקן פה תקנות שהן מחקיקה משנית בלי לקבל את האישור של המחוקק הראשי. זה כמו שמדינת ישראל, למשל שר הפנים צריך לחתום על התקנות העירוניות, כי אני צריך אישור של השלטון המרכזי לחקיקת משנה של הרשויות המקומיות. אפשר להגיד שזה דומה. אז מה למדנו מפה? למדנו קודם כל שיש תקנות של, של בעלי אומנות, ממילא גם פועלים, אנחנו מעניין אותנו התאגדות פה עובדים, עובדים יכולים להגיד, כל העובדים של חברת IBM, או של חברת, אפילו חברה קטנה מאוד, כן? של מוסך משה את משה, השלושים, העשרה עובדים שעובדים שם, חמישה עובדים שעובדים שם, הם מקימים ארגון עובדים, שבארגון עובדים הזה דיני תקנות הקהל אומרים שהרוב כופה את המיעוט ומקבל החלטות, והוא יכול בעצם לנהל מסע ומתן בשם כל העובדים, נגיד לתנאי שכר. והמעסיק בא ואומר, לאחד עובדים, אומר, אני רוצה לדבר רק איתך, לעשות איתך חוזה אישי, יכולים להגיד לו, ארבעת העובדים האחרים, לשם הדוגמה, סליחה, אנחנו תקרנו פה תקנה, שאת המסע ומתן אנחנו נעלים כגוף אחד, בלוק אחד, אין חוזים אישיים, ולכן אתה לא יכול לנהל את המסע ומתן הזה. המסע ומתן הזה הוא הסכמות שלך לא תקפות, אתה צריך את האישור של הוועד, כן? של החמישה עובדים האלה. אז הדבר הזה אפשרי, מבחינה הלכתית. אלא מה, יש מחלוקת לגבי אישורו של אדם חשוב, שזה שוב אני נוגע מאוד, מאוד לענייננו כאן, האם אישורו של אדם חשוב נדרש תמיד, כל תקנה, כשיש אדם חשוב צריך את האישור שלו, או רק כאשר מדובר בעלי אומנות בתוך עיר גדולה. נקרא את הדברים, כותב הריב"ש מקום מספר 2, נראה, שנייה, נראה, דיינו דווקא בבני אומנות, מנויות, וכל אחד יקרא אדם חשוב, לא עשו בהסכמתו, לא אהבו כבני העיר, ואינם יכולים להתנות, אלא כיחידים ובקניין. אבל בבני העיר, לעולם יכולים להתנות, ואינם צריכים להסכמת אדם חשוב שבעיר, כן נראה מדברי הרמב״ם, וכן נראה מדברי הרמב״ן, עומד נראה הרמב״ם, זה מופיע גם שכון ארוך, אז נראה איך נראה מדברי הרמב״ם. מה הוא אומר? הוא אומר רק כאשר מדובר על תקנות של, של בעלי מלאכה מסוימים, צריך את האישור של אדם חשוב. נקרא את הדעה חולקת הטור, ואז נסביר את המחלוקת. הטור מבין, מתחילת ההלכה, השם נעיר לפסוק לכל השערים, לומר דבר פלוני בכך וכך, שר פועלים שלא יסתקעו אלא בכך וכך, לקנוס כל מי שעובד על תקנתם, וכן כל בעלי אומנויות, והשם תקן תקנות בעיני המלאכתם, כפי מה שירצו, לקנוס לכל העובר על תקנתם. במה דברים אמורים? כשאין אדם גדול וחכם בעיר, לתקן עניינם. אבל אם יש לך מנהיג, אפילו כל בני העיר, אין רשם לתקן כלום זולתו. אם תקנו ויתנו דבר, בתי ידיעתו, אין לו כלום. הוא אומר, אפילו בני, כל בני העיר לא יכולים לתקן ללא אישורו של האדם החשוב. מה סברת המחלוקת? סברה אחת, דעת הטור, שאומר, צריך תמיד אישורו של האדם החשוב. כמו שאני אומר, האדם החשוב, לפי הבנתי, הוא המוכתר של הכפר, הוא מנהיג הקהילה. כיוון שהוא מנהיג הקהילה, אז גם, זה כמו נגיד, יחס, מי שקצת מכיר, נגיד, יחסי המלך והפרלמנט בירדן. המלך הוא, הוא ראש המדינה בירדן, לא רק ראש הסמלי, הוא ראש המדינה באמת. ויש פרלמנט, הוא נותן לפרלמנט לנהל את העניינים, אבל כמובן עד הרגע שבו הוא לא מרוצה מה שהפרלמנט עושה, ואז הוא יכול לעשות כל מיני, להתערב כל מיני תרבויות. אני לא בקיא בחוקה הירדנית, בכלל יש חוקה, אבל למיטב זיכרוני, מה שנקרא, תעשו מה שאתם רוצים עד שזה לא ימצא חן בעיניי. אז גם פה, אתה, בני העיר, מה שנקרא, איך תנהלו את הקהילה, את העיר, איך שאתם רוצים, בתנאי שאני, תבואו אליי לקבל אישור להחלטות שלכם, בדרך כלל אני אאשר. אבל
קומוניזם,
הוא
יכול
לקבוע
את השערים,
לקבוע את השכר. בוודאי, בוודאי, בוודאי. זה לא קומוניזם, זה התערבות בשוק. וכבר ראינו את המקור הזה.
קובע כמה עולה כל דבר, קובע כמה כל אחד
מקבל. כן, כן, מצוין, נכון, נכון מאוד. כן, כבר ראינו את זה. לא, ראינו את זה, קודם כל ראינו את המקור הזה, נכון. זה באמת מקור שהתוספת הזאת מלמדת אותנו, שההלכה מאפשרת התערבות מאוד משמעותית בשוק החופשי, לא רק בשוק החופשי, דבר קדוש, חד משמעי, נכון. האם כדאי לעשות את זה? זו שאלה אחרת. מה כדאי? מה לא כדאי? זה אפשר להתווכח. אבל מותר לעשות, מותר. אז זה שיטת הטור. שיטת הריב"ש שאומר רק בני המלאכה, רק בני האומנות, מצחים אישורו של אדם חשוב. הגיון שלו מאוד מאוד חזק. אם מדובר על כל בני העיר שמתקנים תקנה, בני העיר יודעים הטוב בשבילם, הם מתקנים את התקנות, למה שאדם אחר יפריע להם ויתערב להם? אבל כאשר מדובר בבני אומנות, בבעלי מלאכה מסוימים, יש סיכוי גבוה שהאינטרס של בעלי המלאכה מנוגד לאינטרס הציבורי. ולכן, אומר האדם החשוב, סליחה, אתם דואג לאינטרסים שלכם, טוב ויפי, אני דואג לאינטרס הציבורי, ולכן אני מתערב. ואז, לפי הרציונל הזה, יש היגיון, לפי הריב"ש, כאשר גם אתה תומך בהתאגדות עובדים, באמת אני אסביר שאני תומך בהתאגדות עובדים, אבל אתה צריך לאפשר לכלל הציבור, לא רק לאפשר, אלא אתה מצפה מכלל הציבור לדאוג לאינטרסים של כלל הציבור, ולא לאפשר לאינטרסים הספציפיים, שאנחנו מכבדים אותם מאוד, אבל לא ניתן לאינטרסים הספציפיים שלהם לגבור על כלל האינטרס הציבורי. ולכן יכול להיות מצב שבו יבוא רבה ויגיד, אתם שני שוחטים, עשיתם תקנה, לא באתם לקבל את האישור שלי, וגם לא הייתי מאשר לכם את זה, כי אתם בעצם מונעים תחרות, וזה פוגע, גורם לעליית מחירים מנחותית. לא מוכן הדבר הזה, ולכן אני אבטל לכם את התקנה. כלומר, יש לנו, מה שהריב"ש מלמד אותנו, שבאמת, מצד אחד התאגדות עובדים, אני לא יודע אם זה דבר טוב, אבל זה דבר לגיטימי. כן, אני חושב שזה דבר טוב, אבל אין זה, זה לגיטימי, כן. אבל מצד שני, ודאי שיש בתוך זה תמון בזה סיכון מאוד מאוד רציני, שההתאגדות הזאת תבוא על חשבון כלל הציבור. את הסיכון הזה צריך לנטרל, כאשר אתה מעמיד כוח נגדי, שזה אישור שלו בשביל תקנות הקהילה. לגבי תפקידו של האדם החשוב, כמו שאני אומר, יש מי שכותב את זה, יש דעה שאומרת שהאדם החשוב תפקידו לתת אישור הלכתי לתקנות. כותב את זה פרופסור מנחם אילון, כותב את זה הרב עוזיאל, עומד נראה נדמה לי את הדברים, אבל לבנתי מתוך דברי הרשב"א וגם פוסקים אחרים, ותעיינו את זה גם בתוך הטון, יש חכם ומנהיג, צריך להיות אדם שמנהיג את הציבור, ולכן גם יש הלכה, קודם כל, ראינו אותה עכשיו בגמרא. אם יש, אדם חשוב צריך את האישור שלו. אם מדובר על חשש שהתקנה הזאת מנוגדת להלכה, אז אם יש, תמיד יש חשש. כמו שאתה צריך אישור, לפני שאתה אוכל אוכל, אתה צריך לדעת שזה אוכל כשר. לא יודע אם צריך אישור של רב. צריך אישור של עד אחד אמן ביסורים. אז אתה צריך אישור שהתקנה, זאת תקנה כשרה, תקבל אישור ממישהו. אבל מה זה אם יש חכה, ואם אין, אז לא צריך. אבל מותר לאכול, לא כשר. ולכן, תראו את זה מדברי הרשב"א במקור, אבל בלבד שיהיה בהסכמות אלו תמיד חכם שבעיר אם ישנו בעיר, או אדם חשוב שנתמנה פרנס על העיר. כלומר, זה או תלמיד חכם, או כל מנהיג אחר. אם יש מנהיג, אז מנהיג אחר. ולפי התפיסה הזאת, זה בכלל אמירה פוליטית, שכמו שאמרתי, התקנה שמחוקק הגוף הזוטר, היא כפופה לאישורו של הגוף הבכיר. ודאי אם זה מדובר בבעלי אומנות, כפוף למנהיג העיר, ואפילו בני העיר, כן, כפופים למנהיג של העיר. זה פוליטית, שצריך את האישור של המנהיג העליון לפני שאתה מחוקק חוקים, ככה דעתי נותן, דעתי ככה יוצא מהמקורות ההלכתיים. ולכן, לפי ההבנה הזאת, אני אומר עוד פעם, כשאנחנו רוצים לאזן ולנטרל את הסיכונים שבהתאגדות בעלי מלאכה, הפתרון לא צריך לבוא בהכרח מתוך אנשי התורה, יכול לבוא גם מתוך הכנסת. כן, מתוך הריבון שדואג לאינטרס של כלל הציבור, אם הוא אכן עושה זה. להלכה, שולחן ערוך פוסק ככה. בהתחלה, אנחנו קוראים בשולחן, במקום מספר 5, סימן ריש למד א', הוא בהתחלה אומר, רשאים בני העיר לתקן ככה וככה, רשאים בני העיר, ואז הוא כותב, רשאים בעלי אומנות. כל מה שכתוב בסוגריים זה דברי הרמ"א, אבל כל רגע את השולחן ערוך. נפסוק ביניהם שלא יעשה אחד ביום שיעשה חברו וכיוצא בזה, וכל מי שיעבור על התנאי יעניש אותו כך וכך. באמת דברים אומרים במדינה שאין בחכם חשוב, ממונה לציבור. אבל אם ישנו התנאי שלהם, מועיל כלום. כלומר, לפי השולחן ערוך שמצטט את הרמב״ם, הצורך באדם חשוב הוא רק כאשר מדובר בבעלי אומנות. עכשיו הוא מזכיר את ההגבלה הזאת. בסעיפים הקודמים שעסקו בבני העיר, לא עסק בכך בכלל, אין צורך באישורו של אדם חשוב. הרמ"א, מסומן אצלכם בקו תחתון, מוסיף פה 4 מילים, 5 מילים. אין תנאי שלהם או של כל בני העיר. כלומר, הוא פוסק כדעת הטור שצריך אישורו של אדם חשוב גם בתקנות של כלל הציבור. המחלוקת הזאת ממשיכה גם באחרונים. סמא, שח, הדעות ממשיכות, אותה מחלוקת ממשיכה מהראשונים ועד האחרונים. אז זה בעצם הבסיס, אוקיי? זה הבסיס לזכות ההתאגדות, שאגב אני אומר, היא לא ייחודית דווקא לעובדים. יש זכות התאגדות, אגב בעולם הדמוקרטי, הליברלי, זכות ההתאגדות נחשבת אחת מזכויות זכות יסוד, אבל זכות חשובה לאפשר לאנשים להתאגד ולא למנוע את זה מהם, ובאמת במשטרים שיש בהם הרבה דיכוי, מונעים מהאנשים להתאגד, להקים אגודות, להקים עמותות, לא רוצים שיהיו מסגרות שיכולות לאיים על השלטון המרכזי. ההלכה לא חושש מזה, רואה בזה דבר טוב, רואה טוב בהתאגדויות המקומיות. כשאני אומר, פה מדובר על ההתאגדות על בסיס שהוא גורל, כן? זה לא וולונטרי. טוב, עכשיו אנחנו מדלגים לשלב הבא, והוא שאלת התאגדות העובדים. בכך עסק הרב עוזיאל. הרב עוזיאל היה פוסק, היה מי שלא זוכר, לא יודע, היה ראשון לציון בתקופת הקמת המדינה לצידו של הרב הרצוג, והוא עסק הרבה מאוד בעניינים חברתיים. הרב הרצוג יותר בעניינים פוליטיים, בעניינים חוקיים, בענייני תיאוקרטיה, שניהם עסקו קצת כל אחד בענייני חברו, אבל הרב עוזל, אפשר להגיד שהוא סמן גם כלכלי, ובאופן כללי סמן יותר שמאל כלכלי בתוך עולם ההלכה. אז נקרא את דבריו ביחס להתאגדות העובדים, מקום מספר 6. הרי לך מפורש שחזל, הוא מביא את המקורות שראינו קודם, הכירו בתקנות ארגון בעלי אומנויות, או הסתדרות של פועלים ופקידים בהסתדרות כללית אחת, או הסתדרות פרופסיונליות מקצועיות. מי שלא יודע, הסתדרות העובדים חולקת, יש שם תתי הסתדרויות, הסתדרות האחיות, הסתדרות הפקידים, הסתדרות המורים. הסתדרות המורים היא לא חלק מהסתדרות כללית. וכך הדין נותן שלו להשאיר את הפועל יחיד בודד ויחיד, יחידי בודד ויחיד, עד שיצטרך להזכיר את עצמו בעד שכר פעות, להשביע רעבונו עם משפחתו בלחם צר ומים לחץ, ובדירה אפלה ושפלה, וכדי להגן על עצמו נתן לו משפט זכות חוקית להתארגן, ולתקן תקנות מועילות לחברתו, לחלוקת עבודה ישרה וצודק בין חבריהם של ההסתדרות, ולהשיג יחס מכובד ושכר הוגן עבודתו, וכדי לפרנס את ביתו באותה רמת החיים שבני עירו. אולם אין הדברים הללו אמורים, אלא בדלק אדם חשוב, זאת אומרת מנהיג ושופט הקהילה, וכשיש אדם חשוב בעיר דרושה הסכמתו לתקנות אלה, כדי לתת להם החוקיות הדרושה, ותם הדדין ההוא לפי שכל ארגון מקצועי אינו יכול להיות אובייקטיבי בהחלטותיו, אלא הוא סובייקטיבי, והנעתו העצמית עוצמת את עיניו לראות גם מצבו שבעל הבית, ולא עוד אלא יש ארגון אחד יוצא ארגון שני, מתנגד לו, והוא גם אינו מצטמצם מחוג עניינו הוא, ולא תחדל ההתנגשות תמיד בין שני הצדדים, הפועלים ובעלי הבתים שיגררו אחריהם התנגדות עיוורת ואיבה תמידית. ולכן בגלל החשש הזה יש צורך באישורו של אדם חשוב. פה באמת מדגיש את בעיית שההתאגדות היא של בעלי אינטרס מסוים שפוגעים באינטרס, בכלל האינטרס הציבורי. עכשיו בואו נעשה לרגע את האפליקציה, אז נעבור לסוגיית השביתות שיש בה הרבה המקורות. ההתאגדות עובדים קודם כל היא דבר לא חדש, והרציונל הכלכלי שהתאגדות עובדים היא שהיא יוצרת בעצם קרטל של העובדים. כלומר, בעצם מה שקורה, כל אחד מבין, יש לנו פה בעצם ביקוש והיצע. הביקוש זה של המעסיקים, ההיצע זה של הפועלים, בניגוד למה שאפשר לחשוב. כן? הפועל מוכר, הבעל הבית, המעסיק קונה. עכשיו, כיוון שהמעסיקים היום, וכנראה גם בוודאי במאה ה-19, כשיש לנו את המכרות וכו', הם המעסיקים גדולים ומעטים, הם בעצם, יש דואופול, טריופול, כלומר יש לך, כן, אתה, אם אתה גרר לך באיזה עיירה באנגליה, ויש שם מכרה פחם אחד, אז יש מעסיק אחד שהוא החזק, היחידי, אין לך בעצם שום ברירה אלא לעבוד אצלו, מכיוון שהוא חזק אין לו תחרות, הוא יכול לעשות לשלם כמה שהוא רוצה למי שהוא רוצה, וכמעט אין לך תחרות, כלומר הדרך היחידה שלך זה ללך לעבור לעיר אחרת, ושוב, בעולם של המאה ה-19, החיים יותר, זה יותר מסובך ממה שהיום. ואני אומר, גם היום בימינו, כשיש לך מעסיקים מאוד מאוד גדולים, אתה תלוי באיזה מקצוע אתה עובד, ואת נגנרד לפרטים האלה, אבל כושר המיקוח שלך הוא לא גדול. כן, דוגמה, אדם שולך להיות קופאי, כן, מסוגל, אין לו השכלה אקדמית, מסוגל להיות קופאי בלבד. אתם מבינים שהוא יכול להיות קופאי, כמה מעסיקים גדולים יש בו? שופרסל, רמי לוי, אני לא זוכרת, היה מגה נסגרה, כמה מעסיקים יש? כושר המיקוח שלו אפסי. עכשיו לא רק זה, אלא שגם שהמעסיק אומר לו, תשמע, אתה רוצה לעבוד, יש לי אחריך בתור עוד 100. אתה לא רוצה? יאללה, חוצה. לך מפה. אני גם לא צריך, אין לך שום כישורים, אין לך שום ניסיון. אני לא צריך לך כלום. כלומר, אני יכול להעיף אותך ברגע, להביא פה עוד 100 כמוך. זה בכלל לא מעניין אותי אם אתה תעבוד אצלי או מישהו אחר יעבוד אצלי. זה לא מעניין אותי בכלל. והדרך היחידה, או אחת הדרכים, לשפר את כושר המיקוח של העובדים, זה לעשות ארגון עובדים. שלפני שביתות, לפני הכל, נגיד במסע ומתן השכר, ארגון העובדים בא כבלוק אחד, ותשמע, אני מייצג 1,000 עובדים, עכשיו בוא דבר איתי, 1,000 עובדים, להחליף 1,000 עובדים, גם לרמי לוי קשה, גם לשופרסל קשה, כן? כמה שאתה גדול, כמה שאתה חזק, עם 1,000 איש, מנהלים אותך מסע ומתן, זה יותר קשה לך. מבחינה כלכלית, קודם כל זה יוצר קרטל, זאת אומרת, זה יוצר, כמו שרמי לוי הוא גוף גדול, נכון? שופרסל הוא גוף גדול, ועכשיו גם העובדים הם גוף גדול, תלוי כמה גדול. מה גודל ההסתדרות שלהם, מה גודל הארגון שלהם, כמה עובדים הוא כולל. אתם מבינים, נגיד, ארגון המורים, כן? היכולת של ארגון המורים, אז בואו אפילו השבטה, כן? שהוא בא, כל המורים במכה אחת, מורים זה קצת צריך, זה קצת כניס, זה לא קצת, זה ניסיון, זה השכלה, להחליף את כל המורים במדינת ישראל קשה מאוד. נכון, אז דריב עם מורה אחד זה קל. מורה מעצבן אותך, אתה יכול לזרוק אותו, אתה לא, כמעט לא תרגיש. לריב עם 50 מורים אפילו, או עם 1,000 מורים, או עם 10,000 מורים, בלתי אפשרי. עכשיו, אז קודם כל זה יוצר קרטל, זה יוצר עוצמה מול המעסיק. אתה, כשאתה מנהל מסע ומתן, אתה יותר חזק. דבר שני, שזה, אפשר להגיד טוב, אפשר להגיד לא טוב, זה החלטה של העובדים לנהל ביניהם בעצם, מה שנקרא, לשתף את הכוח של כל אחד מהם. זאת אומרת, אתם מבינים, שנגיד, שוב אני אומר, לא נלך לעובדי קופאים בסופר שהם כושר מכוח אפס, אבל נגיד מורה, יש לו כושר מכוח מסוים, לא כמו הייטק, אבל יש לו כושר מכוח מסוים. עכשיו, יש מורים, כמו בכל מקום, יש מורים טובים שרוצים אותם, יש מורים גרועים שלא רוצים אותם, יש כאלה בינוניים. עכשיו, כשאתה בא כל אחד לבד, אז אתה מביא את הכושר מכוח שלך, אתה מורה טוב, צויין, אתה מורה לא טוב, כושר מכוח, הוא יכול להיות מינוס, שלילי, כן? המעסיק אומר, הלוואי שתלך. כאשר אתה מקים ארגון עובדים, אתה בעצם משתף את הכוח של כל העובדים, ואתה אומר, החזקים אומרים, אני מוכן לשים את הכוח שלי בשביל החלשים. הרי המעסיק, אם המעסיק ירצה לפטר את החלש, את הגרוע, אז הטוב אומר לו, גם אני מתפטר. בוא נראה אותך עכשיו מתמודד עם זה. אוקיי? זה, לכן זו החלטה גם פנימית של העובדים עצמם. האם הם משתפים את הכוח? אני יכול לתת דוגמה מבנק המזרחי, שאני קצת מכיר אותו, שהוא דווקא בין היחסים מתנהל בצורה סבירה. יש שם ארגון, יש שם ארגון עובדים, והנהלה עבדה קשה מאוד כדי להקים ארגון, יש שם שני ארגון עובדים. יש שם העובדים, יש ארגון המנהלים ומורשי החתימה. שזה, אתם מבינים שאת המנהלים צריך יותר, את מורשי החתימה צריך יותר. מה? איפה פה? אני אדמי לי גם שזה בכל האקדמיות. בכל האקדמיה יש הפרדה בין סגל בכיר וסגל זוטר, נכון? כן, כן, כן. עכשיו, למעסיק יותר קל, כי שוב, החזקים, הסגל הבכיר או המנהלים, יש שם קושי מכוח יותר גדול. עכשיו, תבינו, לכן אני אומר, ההחלטה הזאת היא קודם כל החלטה של העובדים בינם לבין עצמם, שהם צריכים להחליט האם אתה מעוניין, ואני אומר פעם, זה לא הכרחי, זה לא חייב להיות ככה. כל אחד אומר אתה חזק או חלש, כן? אבל לכרוך את גורלך עם האחרים. כן, סתם, תקחו בשביל הדוגמה, אתם מבינים ש... כן, נגיד אוניברסיטה, אתה רוצה שיש בארגון עובדים אחד, מעובדי הניקיון ועד הסגל הבכיר ביותר. יכול להגיד הסגל הבכיר, סליחה, אני עם כל הכבוד, אני לא מוכן למשתן את התנאים שלי עבור עובדי הניקיון. עכשיו, זו החלטה, וזה משפט אחד, יש לי משפט הפוך. הוא אומר, אני מוכן, כן? למרות שאני הרבה יותר חזק, כושר מכוח שלי הרבה יותר חזק מכל עובדי הניקיון שאפשר להחליף אותם, כמו שאמרתי, בשנייה, אף אחד, תמיד יש מישהו שימלא את מקומם. אני מוכן לעשות את זה. אז לכן, קודם כל, שאלת ארגון העובדים היא החלטה פנימית של העובדים. לפני שאלת ההשפעה של המעסיק, יש לזה גם השפעה על המעסיק. כן? שאתה מחזק את כושר המיקוח שלך, ולמשל, בדוגמאות שאמרתי, אתה מקשה על המעסיק, למשל, להיפרד, לפטר, או לתת תנאים פחות טובים, לעובדים גרועים. יש לפעמים עובדים שמזיקים לעסק. ולכן, יש הרבה מעסיקים שמאוד מתנגדים לארגוני עובדים. כלומר, תשמע, אתה מאלץ אותי, אתה מגן על עובדים גרועים, שאני בכלל לא רוצה אותם פה. ולמה אתה מאלץ אותי להחזיק אותם? עם כל הכבוד, אני אומר שאתם נורא נחמדים, אתם רוצים לעזור אחד לשני. אבל בסדר, למה? בסוף יש גם לקוחות, יש גם אנשים פה, אנחנו רוצים לתת להם שירות, ואני מחזיק פה אנשים שאני לא רוצה. שאני מזכיר את ההלכה, שאנחנו, למשל, בנוגע למורים, שם אחד המקומות היחידים שמותר תחרות ללא מעצורים, כן? כי העיקר שיהיה לך את המורים הכי טובים. במדינת ישראל, ארגוני המורים יוצרים מצב אחר, מצב הפוך. עכשיו, עוד מילה אחת על זה, וזה סתם, אתם יודעים שסמכות משפטית, מה? זה שיש לך זכות משפטית להתאגד, זה לא אומר מה תהיה התוצאה הכלכלית של זה. ואפשר לומר, אני פעם שמעתי את זה מפרופסור שלמה אהרונסון, אבל אני כל מי שנב בראשו יכול להבין את זה. כשההסתדרות הגיעה לשיא כוחה, שזה היה לפני חוק, בשנות 92, זה היה לפני חוק בריאות ממלכתי. עד אז כולם חייבים להיות חברי הסתדרות, יש להם בתוך בריאות. יש 80% מהעובדים בסן מאוגדים בהסתדרות, היא בעוצמה אדירה, והיא מגיעה למצב, ואז היא מתפרקת, כן? אבל הוא אומר, התוצאה של העוצמה הזאת היא הייתה שהמעסיקים אומרים, תשמע, אני לא יכול יותר לעבוד איתכם. אני אתן אולי דוגמא יותר... ואז בעצם בסוף, מה שזה גורם, זה גורם להתפרקות ההסתדרות, ולחלוטין, עובדים לעובדי קבלן. אני אתן את הדוגמה עוד אחת בת זמננו. רשות השידור הייתה במשברים הרי שנים על שנים. ועדות אחרי ועדות דנות מה לעשות עם רשות השידור. מה הבעיה הכי גדולה של רשות השידור? שיש שם 15-16 ארגוני עובדים, יש ארגון התאורנים, ארגון המקליטים, ארגון הנהגים, ארגון הזה. עכשיו, יש להם כל אחד כללים, אז בשביל להוציא, פעם קראתי איזה תיאור, שבמדינת ישראל, כל יום ראשון יש את הגרלת מפעל הפיס. אז ערוץ הראשון, מה שנקרא, רשות השידור, יש לו תקן להוציא, זה שידור חוץ. שידור חוץ צריך נהג, צריך מקליט, צריך תאורן, צריך זה, צריך זה, צריך זה. יוצאים שישה אנשים, בשמונה בבוקר יוצאים ליום עבודה שלהם, מקימים איזה אוהל, איזה שכחה, מתיישבים להם ליד משרדים, מפעל הפיס בתל אביב, לא יודע איפה זה מתקיים מהגרלה, יושבים שם מחכים להגרלה שאורכת 10 דקות. ערוץ 2, שולחים בן אדם על טוסטוס, לבד, עם מצלמה, מגיע לשם, 10 דקות לפני, שם את המצלמה, מצלם, הולך הביתה. מצלם מקליט, זה לא צריך אתם מזה שום דבר. ואז כל מי שמנסה לעשות שם רפורמה, אסור, כי לארגון המקליטים יש לו זכות שיהיה לו נציג. כן, אסור למי שמחזיק את המצלמה, אסור גם להקליט. יש כן, יש לנו הסדרים. ועד שבסוף החלטה היא לסגור את רשות השידור, בגלל שאי אפשר לפתור את זה. זה סבך שאי אפשר לצאת ממנו. אני אומר, יש לזה הרבה פוליטיקה, ואם זה יהיה שמאלני, ימני, יש לזה בית כלכלי. החלטה לסגור את רשות השידור, שבעיניי לפחות הוכיח את עצמה, אני הקטן, כן, שאני לא, אני צרכן לתקשורת קטן, הייתה כי אי אפשר יותר להגיע אתם משום הסדרים, כי זה נהל 16 מסעים ומתנים, וכל אחד מגיע לו. יום אחד אמרו, תקשיבו חבר'ה, אין, סגרנו, הלכנו מפה. אתם יכולים, אתם, יש לכם פה שליטה, יש לכם פה כוח על אפס. אתם יכולים להישאר פה אם אתם רוצים. ופשוט ככה, עשו להם פוף, וזה נגמר. עכשיו, יש שם ארגון עובדים חדש, אבל התחילו פירמות, עשו פירמות, קונטרול על דל, והתחילו מההתחלה. עכשיו, זה מה שקורה, זה כשאתה נהיה חזק מדי, יש רגע גם בביזנס, כן? לא רק ברשות השידור, שזה ממשלתי. אבל זה כבר, תודה רבה, אני סוגר את העסק. אתה לא יכול להכריח אותי לקיים את העסק. ואם אני לא מרוויח, כאן העסק הזה לא יהיה פה. הוא יהיה בירדן, הוא יהיה בסין. אני הולך מפה ודי. ולכן, עם כל הכבוד לרעיון היפה הזה, שאני חושב שהוא, למה אני אוהב אותו? כי הוא כלכלה, כי הוא לא חוק. ארגון עובדים מייתר את הצורך בהתערבות של המחוקק לטובת העובדים. העובדים יודעים להסתדר לבד, כן, נהל את המסע ומתן בצורה כזאת, שתדאג לאינטרסים שלהם טוב ויפה. אבל זה בתנאי שאתה משאיר למעסיק את הגמישות הניהולית, את היכולת להבחין בין עובדים טובים לעובדים גרועים, לא שכולם אותו דבר. נגיד, אבא שלי אמר לי בבנק מזרחי, אבא שלי זכר לברכה, אמר לי שכשמכרו את הבנק, ההנהלה החדשה באה ואמרה, תקשיב, כל, יש לעובדים בנק מזרח, לפחות היה בזמנו, יש תוספת ותק. זה כמו צנבורים, אוטומט. הם אמרו, תשמע, מבטלים את הסיפור הזה, אתה יש לך 20 פקידים, אתה מקבל 10 ואוצ'רים של קידומי שכר. 10, 15 אני מוכן לך, לא 20, לא יהיה 20, לא יכול להיות שכולם יקבלו. תבחר את הכי טובים, ה-15 הכי טובים, ה-10 הכי טובים, תיתן להם. מי שלא טוב לא יקבל. וארגון עובדים הסכים לזה, וגם בנק מזרחי אין עובדי קבלן בגלל זה. אם הארגון עובדים מספיק מרוסן, לא משתולל, אז לא צריך עובדי קבלן. מתי צריך עובדי קבלן? שאתה אומר, תשמע, אני לא יכול לעבוד איתכם יותר, אז אני צריך להביא משום בחוץ, שהוא לא חלק מוועד העובדים. ואז בסוף הפגיעה בעובדים הרבה יותר גדולה, וזה מה שקרה בפועלים, בקרה בלאומי. ואני אומר, יש את מי שמכיר דור א', דור ב', דור ג', כלומר, יש לך דור א' עם תנאים שהם בלתי אפשריים, אז אתה אומר, טוב, אני מקים דור ב', כן? אני חייב להקים דור חדש של עובדים, שהוא לא כפוף לכללים האלה, העסק יקרוס. אגב, אותו דבר, סיפור דומה, מצב ביש כזה, אוניברסיטה העברית בירושלים. פנסיה תקציבית, אחד המוסדות, עמותה, כן? נותן פנסיה תקציבית, שאין לה דרך לשלם אותה. אני אומר, אני לא זוכר את האחוז מהתקציב שלהם מופש כל שנה לפנסיות, פנסיות שהן בלתי אפשריות, דמיוניות. עכשיו, בעיה שאתה בקצור, שאתה מגזים, אתה מפסיד. עכשיו, אני אומר, אני בסך הכל כקפיטליסט, מעדיף שזה יתנהל ככה, לא צריך את הכנסת. בוא ניתן לעובדים לעשות, עושים שטוי, תשארו את המחיר, בסדר. הם בוכים על כך, הם מקבצים נדבות מהמדינה, הם מקבלים תקצוב כמו כולם.
בסדר, אבל כאילו, אם העובדים לוחץ את האוניברסיטה, לא יודע, לתת פנסיות תקציביות, תקורת ואחרת לעובדים, זה יוצא מהתקציב שלנו.
כן, אבל האוניברסיטה אמורה להתנהל עם התקציב שהיא מקבלת. אם היא עושה שטויות עם הרגזה, היא תקרוס. זה הכל, לא תהיה אוניברסיטה. בסדר, נכון, אבל תראה, השאלה כמה אתה רוצה נהנה. השאלה שוב, הקפיטליסטים אומרים, תנו לבנם לעבוד, הוא עושה שטויות, ישלם את המחיר.
העברית ותקבל כסף מהמדינה, אבל יש כסף מהמדינה, יש לך פה.
אני לא אומר לא להתערב, אני מאלה שלו שיש טוב להתערב, אבל כן, מדינה צריך להתערבה בפנסיות, במשבר הפנסיות הלא תקציביות, אבל שהם היו בנויות על נוסחה שהיא בלתי אפשרית, המדינה אמרת, שמה, אנחנו יודעים שזה עומד לקרוס, בסוף כולם, אתם תבואו לבוקות לנו שאין לכם מה לאכול, נכון? אז אנחנו נכנסים לתוך הפנסיות ואנחנו משנים את הנוסחה, את החישוב. כן, ואני חושב שזו החלטה סופר נכונה, לא אכפת אם אני קפיטליסט או ימני, ימין או שמאל כלכלי, כי אני חושב ש... קפיטליסט סוציאליסט, כי בלי זה פשוט זה לא יעבוד, זה הכל. טוב, לא טוב, חייבים לעשות את זה. אז אני אומר בקיצור, ארגון עובדים זה דבר טוב בסך הכל, הוא מייתר חקיקה, בתנאי שיש לו ברקסים. או ברקסים שהוא לא גורם לקריסה, והדבר הכי חשוב, זה נגיע עכשיו בנושא השביתות, שהוא לא מחזיק בידו כוח שהוא לא פרופורציונלי, זאת אומרת, מקרה נפלל בידו, כן? הכוח של חברת חשמל, הכוח של רשות שדות התעופה וכו', ואנחנו נגיד לנושא השביתות, אז בואו ניכנס אליו בזריזות. המקור הלכתי בנושא הכי קרוב לשביתות, הוא מה שמופיע במקור 7, אני לא ציטטתי לכם מלא, אבל אני אקרא לכם את הציטוט המלא משלי, זה שולחן אור בשין עמד ג', התחיל הפועל במלאכה וחזר ובחצי יום חוזר. פועל יכול להתפטר בכל רגע. אפילו קיבל כבר דמי שכירותו, ואין בידו לשלם לבעל הבית, יכול לחזור בו והמעות חוב עליו. כלומר, כבר קיבלת את השכר מראש, אגב, אל תעשו את זה אף פעם, קיבלת את השכר מראש, ואתה רוצה להתפטר, אתה יכול, ואין לך איפה להחזיר את הכסף, אתה יכול. החוב, השכר הוא חוב, שנאמר כי לי בני ישראל עבדים, ולא עבדים לעבדים. החירותו של העובד זה אמירת חירות, אמירה קפיטליסטית, אמירת ימין. חירות היא דבר חשוב, היא כל כך חשוב שהיא גוברת על הסכמים. אבל בסעיף A, באותו סימן, כתוב כך, באמת דברים אמורים בדבר שאינו עבוד. אבל בדבר העבוד, אחד פועל ואחד קבלן אינו יכול לחזור בו. כלומר, אם ההתפטרות שלך גורמת נזק למעסיק, ויש להם זה דווקא נזק לא כספי שאי אפשר לפצות עליו, כמו למשל אתה הורס למישהו חתונה, תזמורת שלא מגיעה, או גם נזק כספי, אתה לא יכול להתפטר. היום בעולמנו המסודר והמורכב, רוב העובדים, התפטרות מיידית שלהם היא דבר עבד. כן, הם קופאים בסופר, תראו את שלכם שהוא אומר באמצע המשמרת, תצבן קם והולך. זה, מה זה גורם נזק? נהיה פקק בה, כן? נהיה עומס על הקופות, אנשים מתעצבנים, לא רוצים לחזור לסופר הזה יותר. כן, כן, וחלקם רואים את התורים וכבר קמים והולכים, ומשאירים את העגלה והולכים. בקיצור, זה התפטרות מיידית בדרך כלל גורמת נזק. ולכן, כשאתה בא ליישם את ההלכה הזאת ושואל האם זה בסיס לשביתות, יש לך שתי בעיות. בעיה ראשונה, שמי שעושה שביתה הוא לא מתפטר. מה הוא אומר? הוא אומר, אני רוצה לעבוד, רק אני רוצה לעבוד בתנאים שלי. אם לא תיתן, אני מפסיק לעבוד, אבל אני נשאר פה, עד שתועיל ותוכל לתת לי. זה אחד. ושתיים, גם אם מדובר על התפטרות, זה דבר עבד. היה מקרה לאחרונה שבאמת ממשו את זה, זה היה מחלקה אונקולוגית ילדים בהדסה, עם קרים. שהרופאים ניהלו שם, שהיה להם ויכוח עם ההנהלה, באיזשהו שם אמרו, אנחנו מתפטרים, עזוב! לא רוצים תנאים, לא רוצים כלום, אנחנו הולכים מפה. וכן, רצו להחזיק אותם שם בכוח, כלומר, בית חולים אמר, אני לא יכול באופן פתאומי, כל הרופאים קמים ובורחים, דבר עבד, הם לא יכולים לעזוב. אבל אני אומר, בדרך כלל, רוב העובדים, הם לא מתפטרים, הם שובטים, לא רק שהם שובטים, אלא גם לפעמים משביטים את העסק, כלומר, אמרו לך, לא רק שאני לא יעבוד, אף אחד אחר לא יעבוד בזמן שאני לא עובד. אז מה היחס ההלכתי לעניין הזה? בעניין הזה מצאנו כמה דעות. דעתו של הרב קוק מופיעה בספרו של שלמה זלמן שרגאי, שהיה פוליטיקאי ממה שנקרא היום הבית היהודי, אז קראו לזה המזרחי, הפועל המזרחי, מבדל, כן, כל הגלגולים. אז הוא כותב שהוא שאל את הרב קוק שאלה. שאלה, שביתה לשמירת תנאי עבודה קיימים, אגב, מי שלא זוכר, הרב קוק חי לפני הקמת המדינה. במקרה שנותן העבודה רוצה להוריד את המחירים או להוסיף על שעות העבודה, מותרת או אסורה. כמו כן, שביתה לשם הטבת תנאי עבודה, על ידי הוספת המחירים, הורדת שעות העבודה, מותרת או אסורה. אני נניח ששביתה מעין אלה מותרת, מה דינם שמפירה השביתה? אם נחשבים כמשיגי גבול, מותר להורידה במקום העבודה או לא? תשובה. שביתה מותרת לשם כפיית נותן העבודה להזדקק לבית דין או לקיים פסק דין בקשר עם הסכסוך שמתפרץ, אין לשמירת תנאי עבודה ואין הטבת תנאי עבודה. מה אומר הרב קוק? המקום שבו מכריעים ופותרים מחלוקות בין עובדים למעסיקים הוא בית הדין. מה מטרת השביתה? לגרום לכך שהמעסיק יועיל בטובה להגיע לבית הדין. כתוצאה מזה ברור שבכל סכסוך מעין זה צריכים הפועל מתבוע את נותן העבודה לבית דין. ונותן העבודה מסרב, זכותם של הפועלים לחוף את המסרב גם בהכרזת שביתה, ואפילו מבלי הסכמה מיוחדת מבית דין הכרזת השביתה, כפי שיוצא מתוך שיטת הפוסקים האחרונים. כמובן שיש רשות לדרוש שסכסוך מעין זה לא ימסר לבית דין רגיל, לבית דין יותר מורחב ומורכב מרבנים שמצוינים בגדולת התורה ויודעים ובקיעים בשדות החיים והעבודה. יש רשות גם לדרוש מסירת הסכסוך לבורות של זבלה, תלמידי חמקים בהלכה, או גם בעלי בתים עם שני הצדדים מסכימים לזה. כמו שאתה עושה איזשהו בית דין שהוא לא בית דין תורני, שיכריע בעניין. מה אומר הרב קוק? זה בורא לו אחד. כל צד יבחר לו איך נראה בית דין העבודה. יש נציג העובדים, נציג המעסיקים ושופט. שהוא בדרך כלל כותב פסק הדין וכולם חותמים למטה. אבל זה מאוד דומה. אומר הרב קוק, המקום שבו פותרים סכסוכי עבודה הוא בית הדין. ומי שמחזיק מאוד בשיטה הזאת זה הרב אבינר. הרב אבינר אומר, אין, לא צריך להיות שביתות בשום מקום, על שום דבר. כל פעם שיש מחלוקת בין עובד למעביד, תלכו לבית הדין, בית הדין יפתור את הבעיה. אז אני נמצא בבית הדין, ואני מתקשה. אני מבין, אם עובד מעסיק מפר את חוזה העבודה, רוצה להוריד שכר באמצע תקופת החוזה, בית הדין יודע מה לעשות, הפרת חוזה, אסור לך לעשות, אתה לא רשאי לשנות את החוזה. אבל אם העובד רוצה תוספת שכר, מה יש לבית הדין להגיד על זה? הוא רוצה תוספת, והוא לא רוצה לתת לו. מה, זה שאלה של הסכם, אין לכם, כאילו, אני לא יכול לכפות עליכם הסכם אם אתם לא רוצים. אני יכול להגיד, עד סוף תקופת ההסכם, תעמדו בהסכם. סוף תקופת ההסכם, תעמדו מסע ומתן, לא הסתדרתם, תלך הביתה, תיפרדו. אני יכול להתערב בזה? לפי מה אני אתערב בזה?
מה? אני אומר, העובדים
שרוצים לעבוד מסכור, זה... הטענה שלהם שהשכר של שם העלה, של שם העלה, נו, אז מה אתה רוצה? אין הונאה, אין הונאה לפועלים. טוב, טוב, תלך לשם, כן. הלכה לא, אין, הלכה אומרת ששורת הדין, מי שמלין שכר, אנחנו נראה את זה בשבוע הבא בעזרת השם, מי שמלין שכר זה עבירה מהחמורות שיש בתורה, אבל אין התערבות בגובה השכר על פי שורת הדין, יש בתקנות הקהילה. אבל זה תקנה, אם יש תקנה יש, אם אין תקנה אין, אז מה אתה רוצה מבית הדין? תלך לבני העיר שיתכנו לך תקנה. נכון, הוא בכלל לא ענה על כמעט כאילו, בעצם הוא לא ענה, מה הוא אומר? הוא אומר, בית הדין ידון. איך הוא ידון? הוא אומר, ידון. אז אני פעם שאלתי את הרב וינר, אז אמרתי לו, הרב, אבל מה אתה רוצה? עכשיו תבינו עד איפה הדברים מגיעים. כל אחד מדמיין את, היום זה, איך הוא ניסן קורן מגיע עם הנמלים, עם אני לא יודע, עם המורים, כן, הארגונים הגדולים, באים לנהל מסע ומתן, בית הדין העבודה יושב, אבל לפי זה גם העוזרת שרוצה לתבוע את בעלת הבית, שהיא חושבת שצריכה לקבל עוד 2 שקל לשעה, גם היא הולכת לבית הדין. ומה בית הדין יגיד? לא יודע, רוצה, הסתדרתם, לא הסתדרתם, תפרדו, מה, מה יש להגיד? אין למה להגיד על זה. אז שאלתי את הרב אבינר הזה, אמרתי, תראה, לפי מה אתה רוצה שבית הדין יחליט? תראה, לא רק זה, אני אומר, תדמיינו, תעשו לזה איזושהי סימולציה כלכלית, פעם הייתה בדיחה כזאת, שאני לא זוכר, אני ממציא את שחקני הבדיחה. שר האוצר הסובייטי ושר האוצר האמריקאי נפגשו. הם מתווכחים, איזה כלכלה יותר טובה, איזה כלכלה פחות טובה. ואז הסובייטי אומר לאמריקאי, תשמע, דווח את הסולון טובה. את מחירי הלחם, מה תתערבו? כי אני חייב לדעת כמה באמת עולה לחם. הרי אצלנו הכל מהונדס, כן? מחיר הלחם הוא לא מחיר שיש לו איזשהו קשר למציאות. אנחנו ממציאים אותו. אני צריך שיהיה איזשהו מקום בעולם שאני יכול לדעת באמת כמה עולה לייצר לחם. אז במחירי הלחם אל תיגעו, בסדר? תארו לעצמכם שכל המשק הישראלי, 10 שנים של בורות חובה בכל המשק, איך נדע באמת כמה באמת מגיע לבן אדם? הרי אין שום בעיה כזאת. הבאמת זה כמה אנשים נקבע מסע ומתן ללא התערבויות. תמיד יש התערבויות, כן, יש מס הכנסה, יש כל מיני התערבויות, אבל אתה יכול, במדינת ישראל יש איזשהו גרף של היצע וביקוש, של עבודה, שאתה אומר, מה, שכר המהנדסים, בשירות, במגזר הפרטי, נקבע מסע ומתן. אני יכול ללכת, להיכנס לאינטל, להגיד, שמוע, כמה משלמים למהנדס? אף אחד לא אמר להם, נכון? זו החלטה שלהם. אז אני יכול לקחת את אינטל בתור נקודת ייחוס, ואז להגיד, תשמע, אם באינטל משלמים ככה, במקורות אני גם אשלם ככה. אבל אם גם באינטל הולכים לבורות חובה, אז אין יותר שוק. אז מה עכשיו, מה הכל? זה בית הדין החליט, מה שנראה לו. לעולם לא נדע, אפילו, לא נוכל, לנו שום בדרך אפילו לדמיין מה באמת מגיע לבן אדם. מה באמת ההיצע והביקוש נותנים? לכן אני לא מבין איך מיישמים את הדבר הזה. הוא אמר לי, יש שיטות כלכליות אחרות, הרב וינר אמר לי. אני אומר, יש כוונתו לקומוניזם, אני לא יודע, אני לא מבין. טוב, שיטה שנייה. שיטת הרב עוזיאל, שוב באותה תשובה ארוכה, עכשיו הוא מתעסק פה, יש לה כמה פרקים, פרק אחד, האם רשאי, מקור 9, הפועל להשתמש במעשה השביטה. תשובה, לעניות דעתי נראה שהשביטה בכלל אינה מותרת ולא רצויה, לא לפועל ולא לבעל הבית. לפועל משום שכל יום שביטה ממלאכת עבודת יצירה הוא יום עבוד בחיים, ותורת ישראל צוותה על חיוב העבודה, ואומר שיש תמיד תעבוד, ועשית כל מלאכתך, ובמשביל, שמעת השם אלוקיך. תקראים את הבדיחה המפורסמת, שבאו לספיר, שר האוצר המיתולוגי, אמרו לו, אנחנו רוצים לקצר את העבודה 5 ימים. תראו, 5 ימים זה הרבה, בוא נתחיל, תעבדו יום אחד, תעבדו יומיים, לאט לאט תתקדם. 6 ימים, 5 ימים זה הרבה, לא נתחיל ביום אחד. אבל אתם יודעים שיש ימים תעבוד, מדרשו חז"ל, כשם שברית לתורה, כך ברית למלאכה. זאת אומרת לעבודה בששת ימי החול, ולא לבעל הבית. אז אמרנו, זה נזק לפועלים, וגם נזק לבעל הבית, לפי שכל עבודת בניין התעשייה, ואין צריך לומר נטיעה שלא נעשתה ולא נגמרה בזמנה, הרי בגדר דבר העבוד, לא רק מפני הזמן העבד, גם מפני נזקים הנמשכים ממנה לחומרי העבודה. אז אומר הרב עוזיאל, כמעט כל שביטה גורמת בגדר דבר העבד, ואי אפשר להתפטר. ואם תשאלו, אם ניטול מהפועל את הנשק היחידי, של השביטה, ומי יוכל הפועל להגן על עצמו נגד ניצול כוחותיו ומזמנו על ידי בעל הבית שאינו הגון, אשיב לכם שתי תשובות. א', במשפט, משפט צודק שיסודו למען תלך בדרך טובים ואורחו הצדיקים תשמור, בכוח ארגון הפועלים, ב', בכוח ארגון הפועלים, כמו שנבאר להלן, וראינו את הסמכות של הפועלים. ואז הוא מביא את ה... כן, את, את ההלכות שאומרות שצריך אדם חשוב כדי שלא יהיה שימוש לרעה בזכות השביתה, ואני מדלג שנייה, שנייה רגע, ואז אני מדלג למילים אין הדברים הללו אמורים אלא להלכה. ולמעשה אני אומר לעניות דעתי, כי לפי מצב תנאי עבודה בזמן הזה, אין אדם חשוב יכול בעצמו לדון התוקף חוקיותם של הפועלים. כי הוא אומר, איזה רב מבין מספיק לנהל עסק הזה? אלא צריך לדעתי להקים, הוא בעצם הוא אומר, אין אדם חשוב. מה כתוב בגמרא? אם יש אדם חשוב, תלך אליו. הוא אומר, אין אדם שהוא מנהיג הציבור, שמצוי בכל הנושאים האלה ויכול להתערב בהם. אלא צריך לדעתי להקים בדין חשוב, שיודע משפטי התורה, ואנשי מדע שיודעים פרק בתורת האקונומיה הכלכלית, דיון כלכלה, ותנאי השוק החברותי, והם בצירופם, ביחד יקבעו חוקת העבודה לפרטיה, ולמנות אחר כך דיינים קבועים שידונו על יסוד חוקה זו, בכל הסכסוכים שיפלו בין הפועלים עצמם, בנוגע לחלוקת עבודה צודקת ביניהם, ובין הפועלים ובעלי הבית, בנוגע ליחסי מדדים. אז הוא אומר משהו דומה לרב קוק, אבל לא עד הסוף. הוא גם לא רוצה את השביתות, הוא מנסה למצוא דרך אחרת לעקוף את הכלי השביתה, את נשק השביתה. הוא אומר, מה אני רוצה? אני אומר, בוא נעשה תקנות. אני מבין שההלכה עצמה, אין לה תשובה לשאלה הזאת, כמה כסף מגיע לך. אז הוא אומר, בוא נעשה, נקבע חוקים, חוקי המגן של העבודה, ונקים בית דין העבודה, שיושבים בו גם אנשי תורה וגם אנשי כלכלה, וזה יעשה לנו הסדרה של המשק, וזה יפתור את הבעיות. נצליח ליצור, אנחנו צריכים לעשות את זה, זה לא קיים בתוך ההלכה עצמה, אבל לייצר איזושהי רגולציה, שתגן גם על העובדים, אבל לא תפגע יותר מדי במעסיקים, ונגיע למודוס ויבנדי, לנקודה הטובה, האידיאלית, בלי שביתות ובלי הפעלת כוח. זה מזכיר קצת מי שזוכר, שיטת הרמב"ן בשאלה אם אפשר למנוע כניסת מתחרים מחוץ לעיר, אומר הרי ניגש, אם כניסת המתחרים גורמת לירידת מחירים, אפשר למנוע. האינטרס הציבורי גובר על אינטרס של המוכרים המקומיים. אומר הרמב"ן, לא, תמיד כל כניסה שמתחרים גורמת לירידת מחירים. אתה לא יכול להגיד אם, תמיד יש מדת מחירים. לכן אם אתה מתיר את זה, תמיד אתה מתיר. אבל הוא אומר, צריך למצוא את המחיר שהוא המחיר האמצעי, שהוא טוב למוכרים וטוב לקונים, ואז נמנע תחרות מבחוץ. זאת אומרת, נעשה בעצם חוקי הגנה למוכרים המקומיים, לא ניתן כניסה מבחוץ, ונעשה הגבלת מחירים כדי להגן על הקונים, ונצליח לייצר בצורה מלאכותית או בצורה מהונדסת, את הנקודת, את המודוס ויבנטי הנכון, אז הרב עוזיאל הולך איתו. אגב, שיטת הרי מגרש נפסקה להלכה ולא הרמב"ן, אבל הוא מנסה להימנע, הוא אומר, אני לא רוצה את מאבקים על העבודה, אני לא רוצה את השביתות, לא רוצה, זה יהיה הדרך לפתור את זה. אבל, מעניין שדווקא הפוסקים החרדים, הם לא חשבו ככה, לא נבלו מהשביתות, ואמרו, זה המנהג, וזהו, וככה צריך לעשות. מקום מספר 10, אומר, שואלים את הרב עובדיה, האם מותר מצד ההלכה למורים שבתי הספר להשתמש בנשק השביתה לשם העלאת שכרם? תשובה, שאני מתוסף את הבא ומציע, והוא בא במסכת בבא בתרא, ראשי מנהל לתנות על המידות ולשאר מהשכר הפועלים, ולשאר קיצתן. ולפי זה נראה שרשאים מנהיגי האיגודים המקצועיים לאחוז בנשק השביתה לשם תוספת שכר, או להקל, או להקלת תנאי עבודה וכדומה. כך הוא כותב. ונראות שזה מדובר על מורים. נדמה לי שבסוף המורים שמלמדים תורה הוא כותב שזה אסור, אבל הוא אומר, שביתה מותר לעשות את זה, זה כלי לגיטימי. בסדר, זה, אנחנו אומרים, לא הכלי הכי טוב, לא ה... כן, אי אפשר לפתור את המתח שיש בעצם במסע ומתן עובדים למעסיקים בעזרת רגולציה. אי אפשר, לא, אי אפשר, ולא טוב, ולא צריך. אפשר לעשות שביתות, זה לא נורא. מה לגבי השבתת מקום העבודה? שואלים את זה, תציץ לי איזה. במקור 11, הפועלים הוא גם, שוב, תשובה ארוכה שעוסקת בעניין, הפועלים או ארגוניהם, יש ביכולתם השתתפות חבר עיר, כלומר הוא צריך את ההסכמה של המחוקק, או הראשי, להתנות זה על זה שלא להיכנס בגבול עבודת חבריהם במקרה של סכסוך בינה לבין מעבידיהם, על קיום תנאיהם שנעשו או שעושים למנהג המדינה, ולהטיל גם עונשים בכל מה שירצו וימצאו, ירצו וימצאו לנחוץ על מפירי התנאי. במקרים כאלו שהפועל בטוח בהחלט בצדקתו על עבירה מצד בעל הבית התנאי העבודה שקבעו ונעשו למנהג המדינה, יכול הפועל לעשות דין לעצמו בהתאם לכנס שקבעו במקרה זה ממונה העיר, כנפסק ברמב"ם, שיש לאדם לעשות דין לעצמו, אם יש בידו כוח, הואיל וכדת וכהלכה הוא עושה, נוכל לתרוך ולבוא לבית דין. זה נראה לפי עניות דעתי. בבירור בעיה קשה מסובכת זו. מה הוא אומר? למה מותר לך להשבית את מקום העבודה, או מתי מותר לך? כאשר אתה עושה דין לעצמך. אם באמת יש חוק, נגיד שיש חוק שאוסר למעסיק להביא עובדים אחרים כדי לשבור את השביתה. אז אם זה תקנת העיר, החוק של העיר, ממילא, אם המעסיק מנסה לעשות את זה, מותר לך לעשות דין לעצמך ולמנוע מעובדים אחרים להיכנס. אני אומר, זה הכל אם ואם ואם. אם למשל אין חוק כזה, אז אסור לך לעשות את זה. אתה לא יכול להשבית את מקום העבודה. החזון איש כותב, כללו של דבר שסלקם ברשות על פי דין תורה אינם רשאים לעמוד בפני אחרים הבאים לעבוד אצל בעל הבית, ואילו יד בדין תקיפה חייבים בדין לגדור בפני עושה עוולה ככל אשר תמצא ידם. החזון איש לא בחוקי מדינת ישראל, הוא לא חושב שנתן להם תוקף, הוא גם לא, הוא תמיד לא מדבר על המדינה הזאת, הוא מדבר באופן כללי. כלומר, אם פיתרו אותך כדין, איך אתה יכול למנוע ממישהו אחר לבוא לעבוד במקומך? זה הדין, שורת הדין, אתה צריך ללכת. יש גם תשובה באמונה וביטחון, נדמה לי, שהוא מדבר על היחס ללימודי מוסר. החזון איש היה נגד שיטת המוסר, הוא אמר, את המוסר האמיתי לומדים מההלכה. הוא אומר, ואז הוא מביא דוגמה מאוד מפורסמת. שהוא אומר, אם היית שואל יהודי, תגיד לי, לפטר עובד ולהביא עובד אחר במקומו, זה מוסרי? אמר לך, מה פתאום? זה לא מוסרי. כן, אתה פוגע בעובד הראשון, אבל מה ההלכה אומרת? ההלכה אומרת שהוראה זה דבר שצריכה להיות בתחרות חופשית. ולכן, מה שמוסרי זה לפטר את העובד בשביל לדאוג לילדים. זה המוסר האמיתי. כן, אבל באופן כללי, אני חושב שהחזוני שהיה קפיטליסט כזה, כלומר הוא לא, אני לא רואה שם התלהבות מתקנות. ועוד התייחסות לעניין הזה בשו"ת אגרות משה, שהוא מדבר על האיגודים המקצועיים, ה-unions בארצות הברית בכלל, לא מדבר עליך על מה שקורה בארץ. בדבר פועל במקום 13, אם מותרים שלא להניח לעבוד, עד שיוסיפו להם שכירות, שכר וכך יוצא, וכן במלמדים, וכן אתם רואים תשינו ד', הנה בדבר עצם הדבר, שרוצים פועלים שיוסיפו להם שכירות, או שרוצים לפעול דברים אחרים, אם מותרים שלא לעבוד, זה לשבות, ולא להניח לזכור אחרים תחתיהם, שזה להשבית, שקוראים סטרייק, שביתה, שרוצה כבר תורתו לדעת דעתי להלכה בזה. אז מסקנתו כזו, לכן אלו ה-unions שבמדינתנו יש להם מקור מדינה, דהם בעלי אומנות אחת והם הרוב. קודם כל הוא מחדש, מעלה חידוש יפה, שהדין של בני העיר הוא לא דין של יהודים. ה-unions בארצות הברית יש להם דין של בני העיר, זה דין אוניברסלי, גם של כל בן אדם באשר הוא. ואף שצריך שידעו מזה כולם, שיהיו הרוב מתוך כולם, אבל מכיוון שידוע זה לכל, שיש ה-union, מסתבר שיש לדון אותם שהוא כרוב מתוך כולם. אך אם הפועלים שב-union הם רק ממיעוט בעלי אומנות, אין תקנותיהם כלום, כלומר אי אפשר שיהיה ארגון עובדים שמייצג את מיעוט העובדים והחלטות שחייבת את האנשים שמצאים מחוץ ל-union. אבל ברוב המקומות הם הרוב עם בעלי אומנויות. אם כן, בערים שבמדינה זו לא ממונה שום חכם על כך, אין לנו אדם חשוב. ולכן הוא כלה כאדם חשוב שתנאים תקנותיהם קיימים, וכל שכן במדינתנו שיש להם רשות מהממשלה על זה, כיוון שיש רשות, אני לא יודע, אני די מאמין, שהוא לא בדק את המצב החוקי בארצות הברית, אני לא יודע אם יש בארצות הברית זכות שביתה בחוק, אני לא יודע גם, ישראל אין, זה בית המשפט קבע שיש זכות כזאת, אבל זה לא כתוב בשום חוק, אבל הוא אומר, אנחנו רואים שהממשלה מאפשרת את זה, כן? אף אחד לא חושב שזה לא חוקי, אבל ממילא, לכן, מה שמחליטים שלא לעבוד, שיוסיף להם וכדומה, תקנה, שיכולים לחוף את המיעוט, שלא הסכימו. אבל הם יכולים גם שלא להניח אחרים שלא נכנסו ל-union, שלא לעבוד במקומם יש לעיין, ומכל מקום מסתבר שיכולים לחופן, גם לאחרים שלא לעבוד במקומם, מדין כפסקת לחיותה, מדין מערופיה, והרבה דברים יש גם עניין החזקות שנוהגים בישראל. וגם מצד שהסכימו כבר כל בני המדינה, שהוא עוולה גדולה למי שנזכר לעבוד במקומם, יש להם רשות גם כן לחופן, כמו שהוא מעשים בכל יום במדינה הזו. כלומר, הוא אומר, לא רק שיש זכות לשבות, יש גם זכות להשבית. כן? והוא לא נבל מזה. עכשיו, נחזור למציאותנו. אני אומר, מה אומרים בעצם רוב הפוסקים? אומרים, תשמע, זכות השביתה היא לא נולדה, היא לא קיימת בהלכה. בהלכה היא זכות ההתפטרות, כשאין דבר עבד. אבל יש מנהג, והמנהג הוא שארגוני עובדים משביתים את מקום, שובתים ואפילו משביתים. בוא נלכים לשובתים. שובתים. זה המנהג, ולכן זה גובר למשל על איסור דבר עבד, על דין דבר עבד. עכשיו, אני חושב שצריך לסייג את זה בשתי הסתייגויות. אני אומר, יש הסתייגות אחת שהיא לא, קודם כל בשוק הפרטי. בשוק הפרטי תמיד המעסיק יכול לבוא, ולהגיד לעובדים, אין בעיה, יאללה, סגרתי. אתם שובתים, אני גם סוגר, גם אני שובת. סוגרים את העסק, אני מפטר את כולכם, לך הביתה, ונגמור את הסיפור הזה. עכשיו, למה זה חשוב? כי כשיש את הדבר הזה, האיום הזה קיים, אז זה גורם לעובדים להשתמש בשביתה בצורה קצת יותר מרוסנת. כלומר, הם אמורים גם לדאוג לכך שלמעסיק יהיה אינטרס להשאיר את מקום את העסק הזה פתוח. אם הם ידרשו דרישות שמגיעות, נגיד, מביאות את המעסיק למצב של אפס הכנס, אפס רווחים, הוא סוגר. הם צריכים לדעת את זה. לכן, נגיד שבשוק הפרטי, אני גם לא נבן מזה שתהיה השבתה. כלומר, לא רק זכות שביתה, גם זכות השבתה. אני לא יודע בישראל מה המצב. הסיפור היה בשנות ה-80. נדמה לי שזה היה מרדוק, אבל אני לא בטוח. הוא היה אל דפוס. פעם היה דפוס העסק גדול בעולם. הייתה שביטה באנגליה, ותאצ'ר, יש את הברזל הקפיטליסטית שעשה את המהפכה הקפיטליסטית באנגליה, הביאה את המשטרה, והם הכניסו עובדים, הייתה שביטה בבתי הדפוס, משטרה הגיעה, הזיז את העובדים הצידה, נתנה לעובדים אחרים להיכנס, והם שברו את השביטה. ואני אגיד את האמת, אני חושב שזה מה שאמור להיות. זאת אומרת, אמור להיות מצב שבו, תראו, לרוב העסקים קשה להם להפעיל את העסק בלי עובדים שלהם, ודאי שזה ידרוש להם זמן התארגנות. כן? אז גם עצם השביטה היא כלי די, חזק במסע ומתן, אבל זה יותר טוב לאזן את זה כשאין זכות השבטה. כלומר, המדינה אומרת חד משמעי, העסק הזה הוא לא שלך. הוא שייך למעסיק, אתה לא רוצה לבוא, אל תבוא, חירות, מצוין, תשאר בבית. המעסיק אם יוצא להביא עובדים אחרים, יביא אותם. אבל תגלה שכוח המיקוח שלך הוא אפס, כן? אתה מאיים, אבל יותר קל למעסיק להביא עובדים אחרים. זה הנטייה שלי, שהשביטה כן השבטה לו. אבל הדבר היותר חשוב, הוא שיש תחומים מסוימים שבהם שביטה היא לא לגיטימית. למשל, כאשר אתה, כמו שאמרתי, חברת חשמל. חברת חשמל, כושר המיקוח שלה הוא ללא שום פרופורציה יחס לכישורים של העובדים. העובדים שלנו הם לא גאוני העולם. הם במקרה אותו מהנדסים, כמו כל מהנדס אחר. אלא מה, במקרה יושבים על השלטר שהוא שלי ושלכם. ושאין לנו, שום יכולת לאף אחד מאיתנו לעמוד בשביטה של יומיים של חברת חשמל. ולכן כל הארגונים האלה, העובדים שעוסקים במספקים שירותים חיוניים, ציבוריים, חשמל, מים, רשות שדות התעופה, נמלים, עכשיו הולכים לשבור אותם וזה עשו להם מה שאחורים, מקבלים את מה שמגיע להם, שפותחים נמלים פרטיים בישראל. יגמר הסיפור, תמיד יש בעיה שיש נמל פרטי, אין יותר, אתם יכולים לשבות עד מחר. מה? עוד לא נגמר, אבל כבר עובדים, בונים את הנמל החדש.
נמלים עוד נגמר, התנאים שיהיו לעובדים שבעלים הציבוריים, שישארו.
אבל לא, אבל נגמר כושר המיקוח. אין כושר מיקוח.
כרגע עדיין יש.
כן, זה הסוף, זה עדי הדלק עוד. מי שלא, הם עוד לא מבינים את זה. אני חושב שהם עוד לא מבינים את זה, שהסיפור הזה נגמר. כי פשוט תבוא מדינה קצת, אין בעיה. סוגרים את חיפה ואת אשדוד, הלו, יש לנו פה נמלים פרטיים, גמרנו. אנחנו יכולים להיות סגורים, שלוש שנים אנחנו יכולים להיות סגורים. בסדר, הם רוצים למנוע את התחרות. את זה הם מבינים, שזה ה... בסדר, אם יעמדו מולם, יצליחו לפתוח תחרות אמיתית, נגמר הסיפור של נמלים. אבל אני אומר, במקומות שמדובר על שירותים חיוניים, צריכה להיות בוררות חובה. כן, ללכת עם השיטה של הרב קוק, נכון? אנחנו, כשיש לנו משק שהוא רובו, משק פרטי, אז המהנדסים של חברת חשמל, יש לנו דרך לדעת כמה מגיע להם, נבדוק כמה כל מהנדס, אני אומר, בחברה הכי טובה במשק, תקבל, לא יודע, מגיע לך, אבל יש לי נקודת ייחוס, אני יכול לבדוק אותך, תקבל. אני אומר את זה, אבל גם לארגונים של השירותים החיוניים, החלשים, שזה בדרך כלל, הם לא חושבים, הם פחות מעניינים. אני חושב שזה נכון גם על ארגוני המורים, שזה ארגון מורים, ארגון חזק, שאסור לו, צריך למנוע ממנו זכות השביטה. זה שירות חיוני, אין זכות שביטה למורים. בורות חובה, גמר. אבל אני אתן לכם דוגמה, ארגון העובדים הסוציאליים. עכשיו עד 3 חודשים, לא זוכר כמה. ממש, מישהו יודע על זה, מישהו זה מעניין, אף אחד לא מעניין. כושר מיקוח אפס, נותנים שירותים לאנשים חלשים שאין לא יכולים לצעוק הצילו, ושם צריך לתת להם בורות חובה, לא בשביל לצמצם את הכוח של ארגון העובדים הזה, אלא בשביל לתת כוח להגן על הלקוחות שלהם, על הציבור שנזקח לשירותים שלהם. ולכן אני אומר, אנחנו צריכים להעביר חלק משמעותי, אני לא יודע כמה זה באחוזים, מהמשק לבורות חובה. אני לא מדבר שבהוראה היה צריך לבטל בכלל נושא, כמו שאמרתי, את נושא הקביעות. לא יכול להיות שמקום, אחד המקומות היחידים במשק שיש בו קביעויות, זה בהוראה, כי זה תחום שבו ההלכה אומרת שאסור שתהיה קביעות. כן, אבל ההוראה, רוב המורים הם עובדי עמותות בכלל. זה בעצם מגזר פרטי, מגזר שלישי, אבל בפועל מקבלים הגנה, הגנה ו... אז זה פשוט תלוי, לא, זה עד כיתה ת', מאוד פשוט, עד כיתה ת', כן, מכיתה ת' לא, התיכונים לא.
כל המורים שלא היו, שלא קיבלו
מוסד החינוך, עכשיו כל המקבלים את הכסף שירות. אבל אני אומר, זה לא משנה, יש צבא חווה, זה לא משנה בכלל. מה שמשנה זה שזה תחום שדווקא בו היה צריך להגביר את התחרות, ולתת לאפשר שהטובים יישארו, ואתה לא, לא יכול להיות שאומרים, טוב, אין, אבל למה זה מסכן, אין לו איפה מה לעשות בחיים, אז הוא שישמור לנו על ילדים בינתיים. זה לא יכול להיות, שילך לעבוד במקומות אחרים, אבל אני אומר, אנחנו צריכה להיות שם התערבות, ואני בעצמי הייתה לי הצעת חוק הזאת, כאילו, עשיתי לקדם אותם עוד כמה אנשים, תבינים שעוד לא נולד, עוד לא הגיע לכנסת, או ודאי לא ה-61 חברי כנסת, שמעיזים להתעמת עם ארגוני העובדים, וזה חבל מאוד. גם ודאי בנושא, עכשיו עם חברת חשמל, מדברים על רפורמה, שפחות, לא התעמקתי בה, אבל נראית מאוד מאוד חלשה מול מה שצריך. כן, אבל אם ברגע שאומרים את בורות חובה, זה מנטרל את כל כוח המיקוח שלהם. זה הדבר מאוד משמעותי. צריך לעשות את זה, ואני אומר, דווקא אני אומר את זה כאדם שבעד ארגוני עובדים, בעד זכות השביטה, לתת אותה לעובדים, בתנאי שיש לזה גורם מאזן. לא, כל זמן זה שירות ציבורי, שהעובד יכול לשבות עד אין קץ, העסק לא יסגר, חברת חשמל לא יסגרו אף פעם, נכון? רשות השדות התעופה לא יסגרו, זה לא יכול להיות המצב הזה, ושם צריך, במקומות האלה שבהם זה בריונות, צריך לעצור את זה, ואני אומר עוד פעם, גם העובדים צריכים לזכור את זה, שחברת חשמל וחבר מרעיה, הם מנצלים לרעה, זאת אומרת, הם פוגעים בכלל ההסתדרות. רוב ההסתדרות מגנה לעובדים, שצריכים, מה זה צריכים הגנה? שזה מגיטימי, זה כלכלה, זה מסע ומתן, וזה בסדר גמור. אבל מי שפוגע בזכות העובדים להתארגן ולשבות, במקומות שצריך לתת את זה, זה החזקים, ואלה שהם בעצם גנגסטרים, שיושבים על הברז הציבורי, וסוגרים אותו. זה לא שום הצדקה. עד כאן. תודה רבה.